אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. אחת פלוס חמש. אורחים וספרים עם ענת שרון בלייס.
זה ספר שקיבלתי בכיתה ג' כפרס על שהייתי תלמידה מצטיינת, לא בהתנהגות, היה פרס למצטיינים בהתנהגות ולמצטיינים בלימודים. אז אני באותו רגע הייתי פשוט מאופנטת לספר הזה. זה היה כמו ספר של מכשפות, עם כל מיני רצפטים, מה לעשות. וזה גם חלק אולי מיתמות, כי כשאתה גדל בלי הורים, אז גם יש המאגיה, יש כאילו דברים אחרים שיכולים להיכנס ככוחות אחרים, אם אני מנסה כאילו לחשוב למה זה כל כך עניין אותי.
מאזינות ומאזיני כאן תרבות, שלום לכם, אורחת באולפן עם חמישה ספרים אהובים, והיום יש לי ג'ינג'ית, כן, די ג'ינג'ית, שלום גלי דהן קרליבך.
שלום, ג'ינג'ית עוד לא אמרו לי.
סופרת והמשוררת, ואם לא את אז הגיבורה שלך. אביטל אוחיון.
נכון.
ברומן החדש שלך, מזל יתומה, שראה אור בהוצאת אחוזת בית. הגיבורה שלך ג'ינג'ית, שיש לה גם אהבה גדולה לגילגי, בילבי, ואנחנו עוד נדבר על זה, ובכלל לעוד גיבורים ספרותיים יתומים, כי גם היא יתומה. אמא שלה נדרסה כשהיא הייתה בהיריון איתה, אבל היא הצליחה ללדת אותה. את אבא שלה היא בכלל לא הכירה. חייה רדופים בחיפוש אביה, שהיא גם קוראת לו, מכנה אותו ליר, כמו המלך ליר משקספיר, תכף ננסה להבין למה. היא גדלה אצל סבא וסבתא שלה, ואם אנחנו חושבים על סבא וסבתא שלנו, המאוד מנחמים והאוהבים והמבשלים והמבשלות, שם זה זוג אחר לגמרי. גם הסבתא מתעללת, היא ממש ברמה שהנכדה שם עוברת תקיפות מיניות על ידי החברים של הסבא, והיא לא עושה כלום. עד שיום אחד היא בורחת. היא בורחת משם, היא מנסה למצוא לעצמה חיים, היא מסתתרת באיזשהו מנזר, אחר כך היא מגיעה לבית בושת, ושוב בורחת ושוב בורחת, ומנסה להשתקם, מנסה לגדול, מנסה לשמוח, וכל הזמן רודפים אותה דברים, וכל הזמן היא עולה ויורדת. ויום אחד מוצא אותה סוכן מוסד, ואנחנו לא יודעים מה הוא רוצה ממנה. הוא חיפש אותה, הוא שלח חוקר ומצא אותה. אנחנו לא יודעים מה הוא רוצה ממנה, אנחנו לא נעשה פה ספוילרים. אז מי זאת הג'ינג'ית אביטל? איפה את רואה אותה? בליפתה, אגב, חשוב לומר, בליפתה שכונה קשה בירושלים, שם היא חיה עם סבא וסבתא שלה.
נכון. קודם כל, נורא נעים לשמוע אותך מספרת ככה את הספר. גם להגיד שליפתה היא לא בדיוק שכונה, כלומר, זה כמובן חורבות של כפר ערבי, כן, כן, שהיה עד 48, אבל היו עוד כמה משפחות שהיו שם, ולקחתי את כל העניין הזה של הקצה, השוליים, הכפר הזה שהוא צמוד, ככה נראה דבוק, מחוץ לטרמפיאדה והכניסה לעיר. אז אביטל אוחיון היא גיבורת הספר, ואני משתמשת במילה גיבורה באופן מאוד מודע, כי...
כי היא גיבורה.
נכון. כי תמיד בתקופה המודרנית אז אומרים על כל דמות גיבורה, גם אם הגיבורה יורדת למכולת וקונה קוטג' אז היא הופכת להיות גיבורה מעצם זה שהעלינו אותה על הכתב.
כן.
אבל אביטל אוחיון, חוץ מזה שכמובן היא אדם פרטי, כלומר היא לא ייצוג, אבל אחרי שכתבתי את זה, אז כן, יש בה כל או משהו, זרם של, של, של דמויות גיבורים שהשתלבו לי בדמות שלה, הקטנה והרזה והג'ינג'ית המיוחדת, של מישהי שמפלסת את דרכה, והיא באמת, היא לא מתאבדת, למרות שיש שם ניסיון אחד, אבל היא מנסה לחיות את החיים בצורה הכי מוסרית שיש, שזה אומר, באמת, נוכח כל הסכנות שיש להתייצב ולהיות בן אדם,
כן.
בת אדם.
גם מגיעה בשלב מסוים לאיזושהי חוות טיפול בחיות, ושם היא עוזרת לווטרינר.
נכון.
והיא מאמצת חתול, טולי.
נכון.
עם סוכרת, והיא מטפלת בו, זה פשוט ככה נקשרת ולוקחת אותו לכל מקום, וזה לא שיש לה כסף, היא גונבת את החיסונים מהווטרינר הזה, שהיא עוזרת את האינסולין.
נכון.
והחיתוב, פורת הקשיש, סוכן המוסד, מה הוא רוצה ממנה?
אם אני אספר...
כן, הוא נכנס, הוא מייצב את חייה, הוא נותן לה מקום לגור, הוא קונה לה את כל הספרים על כל היתומים המפורסמים שהיא אוהבת.
נכון. רגע, אנחנו לא עושים ספוילר.
בלי ספוילר.
בלי. כן. אז אני יכולה להגיד את התגובת נגד. של, כאילו, כלומר, את התגובה המוזרה.
האיש הכי אחר מהסבא וסבתא שלה מטפל באיש הזר הזה, כן.
אז הזר הזה שנכנס, אז זה מדהים לראות תגובות של קוראים כבר, שישר אומרים לי, יהיה ביניהם ניסויים, או הוא רוצה לנצל אותה מינית,
כן,
או ניסויי זנות, מה שנקרא. וזה מדהים, כי זה כל כך מודרני להגיד את הדבר הזה, אבל הוא בעצם, בלי לקלקל את העלילה, יש לו תוכנית בשבילה. אני לא יכולה להגיד את זה.
אי אפשר להגיד למה, כן. יש לו תוכנית בשבילה לאותו איש זר, שמשמש מעין תחליף גם אב וגם סב, והספר כתוב כמו איזה מכתב, או כמו וידוי, שהיא נושאת בפני שופט, בפני עובדים סוציאליים, ובו מההתחלה היא אומרת, אני מתוודה על רצח.
והנה הסיפור שלי.
כן. נכון. גם כתבת אותו כמו וידוי, כמו מכתב וידוי ארוך. נכון. זה בעצם הרומן.
רציתי שזה יהיה... גם מתח, הצורה שתהיה קצת של משהו בלשי, אבל לתעתע. כלומר שהתוכן יהיה באמת סיפור חניכה שהולך, מתחיל לאחור, כן? הוא מתחילה בוידוי, וזה בעצם כל סיפורי היתומים הגדולים, תמיד יש את הסיפורי חניכה האלו. אז גם שזה יהיה סיפור חניכה, אבל במבנה בלשי. שמהרגע הראשון אנחנו רוצים להבין את המשפט פתיחה הזה.
כן. למה היא מתוודה שהיא רוצחת, והאם היא באמת רוצחת.
נכון.
עכשיו, לפני שנגיע לאימא, האימא המתה, למה כל המיני גברים שהיא פוגשת קודם בשכונה, ואחר כך בסביבה של החיתוב, והיא מחפשת בהם, בכל אחד מהם באופן נואש את האבא, למה ליר היא קוראת לאבא?
למה דווקא ליר? אז קודם כל, באופן כללי, היא מכנה בשמות כל דמות שעוברת לה במרחב, היא בעצם מתווכת אותה בעזרת שמות ספרותיים, כי היא גדלה.
על ספרים.
בדיוק. וזה ה... זה החלק העצום בחייה שהיא יכולה
להעלה. זה הלחם והמים שלה, כי אין לה כלום חוץ מזה.
נכון, נכון. לכן זה מוסד מאוד דמוקרטי, הספרייה, כי עדיין יכלה ללכת ולהיות שם.
כן.
למה ליר? כי בסופו של דבר הוא אוהב את הבת שלו. והיא כאילו, מה שהיא אומרת, רק שיהיה לי מישהו בכלל שאוהב אותי, ואני לא, מה אכפת לי?
כי יש
מה מתפנקים?
יחסים כל כך קשה עם הבנות, חוץ מאחת כמובן במחזה.
נכון.
וזה שקרים, אלימות.
שקרים וגם הם כפיות טובה.
כן.
הם כפיות טובה, הם לא מערכים אותו, הן לא מערכות אותו, והבעלים שלהן מזעזע, כאילו ממש. אבל בסופו של דבר, קודם כל יש את הייחוד עם הילדה, למרות שזה כבר מאוחר מדי. אבל גם כאילו, היא אומרת, מה זה משנה? כן. מבחינתה, העיקר שיהיה אבא.
עכשיו, יש שם המון כעס. יותר מאשר על זה שנה בא, על זה שהאם מתה. והפקירה אותה על החיים המופקרים והאלימים והפצועים הללו. אבל אחד השכנים שם בליפטה, איש טוב בשם שאול, שמדי פעם מצליח לסייע לה ולשמור עליה, הוא לא פוגע בה, הוא לא גבר פוגע לעומת האחרים, מתחיל לספר לה משהו. בואי נשמע.
אוקיי. שאול אמר שאני לא יכולה לכעוס על סבא וסבתא שלי. למרות הכל, הרי הם לקחו אותי עם כל המצב שלהם. הם לקחו אותי ולא זרקו אותי למשפחה אחרת. תינוקת פגע וקטנה שבהתחלה בכלל היה אסור לגעת בה בידיים, שחיה בנס, רק בנס. לא עצרתי את שאול כדי לשאול על איזה נס הוא מדבר. הוא המשיך לדבר מאוד לא מסודר. ומה את עושה? זורקת את המתנה לפח ככה? 3 חודשים היא חיה רק בשבילך כדי שבגיל 18 תרגיעי את עצמך? את היום שבו קרתה התאונה הוא זכר היטב, כי באותו השבוע היה ליקוי בשמיים, והיא עברה ככה ליד הבית פה. קטנה, רזה, עם הבטן ככה. היא הלכה מהר כאילו היא ברחה מהבית רק אחרי שבוע שמעתי מהחדשות שזאת אי. את, המשיך שאול, היית אצלה בפנים, כשהיא מתה. דרסו אותה ככה, כשהיא חצתה כביש. לא תפסו עד היום את המנובל. מי המנובל? אני לא יודע וגם לא רוצה לדבר עליו. חטא לדבר על רשעים. אבל את נס רפואי. 3 חודשים היא שכבה חצי מתה וחצי חיה כדי שאת תגדלי בתוכה. ואת גדלת בתוכה וניצלת. תינוק ששרה דבר כזה שורד הכל. כמה כוחות היא מצריכה להזרים לתינוק הזה כדי שיחיה למרות הכל. כמה מסירות, כמה הקרבה. ואת, איך יש לך לב ללכת ולזרוק אחת החיים שהיא נתנה לך? הרי הייתה יכולה למות ואת היית מתה איתה. היא מתה והתגברה על המוות. 3 חודשים שלמים, בשבילך, רק בשבילך. כדי שיגיע לך אוכל לבטן, כדי שלא תצאי מוקדם מדי ממנה, זה קדוש. קדוש, את לא יכולה לתמה את זה. אז אני גורם המוות? אמרתי לך. היא נדרסה. אבל מי דרס אותה? לא יודעים, אמר שאול. לא יודעים, וזה בכלל לא חשוב. חשוב שאת נס רפואי.
ובתוך הכעס על אמא, יש את שאול שפעם אחר פעם מזכיר לה את הסיפור הזה. אמא שלך בעצם שוכבת מתה חיה, ואת ממשיכה לגדול בבטן שלה. היא ממשיכה לחיות איכשהו כצמח, כדי נכון. שאת תחי. ומנסה לסרטט לה מחדש את היחסי אם בת שלא היו מעולם, בצורת החסד הגדולה ביותר. כי על פניו החיפוש הוא תמיד אחרי האבא, אבל הנה, נכון. מתחת נכנסת האמא.
נכון. יש משהו בשאול, שהוא בעצם, הוא בונה את המיתולוגיה שלה.
כן.
הוא בכלל דמות מיתולוגית, כי הוא לא רוצה לנצל אותה, והוא אדם נכון. טוב, והוא מסור לחלוטין לחברה, והוא לא, והוא לא נשוי. הוא מתקן עולם, ככה קוראים לו בזלזול לאנשי ליפתה והסבתא שלה. ובעצם הוא בונה את המיתולוגיה שלה ומעניק לה משהו מדהים, שזה בעצם הנרטיב, וזה הדבר שהאנושות חיה בשבילו. אפשר לחיות בעוני, אפשר לחיות בהשפלה, אבל כשיש סיפור שאדם חי, אז הוא מקבל משמעות לחיים שלו. בעצם הוא אומר לה, הוא לא אומר לה סתם, הייתה לך אמא, אנחנו יודעים שיש לה אמא, כי היא קבורה בהר המנוחות. הוא אומר, אוקיי, יש לנו את ה-X הנעלם, אין לך אבא, אבל יש לך שורשים מאוד מאוד גדולים, והשורשים האלו זה קונקרטית, כדי שאת תקי שורשים. את ממש היית בתוך האינקובטור של אמא שלך. אז הוא מעניק לה את המתנה הכי גדולה שאפשר לתת. הוא לא, גם כסף וגם, שום דבר לא יכול לתת יותר מסיפור ומשמעות.
גם אם היא לא הייתה בחיים שלך, יש לך אמא. ועוד איך. ועוד איך יש לך אמא. ויש גם אמאות אחרות, אמאות המנזר שמצילות אותה. פעם אחר פעם היא בורחת למנזר.
נכון.
למה דווקא למנזר?
ירושלים. זה משהו שמאוד, אני חיה את העיר הזאת.
כן.
יש לי חולשה למנזרים, כי זה מקומות שבהם גם המודרנה לא נכנסת אליהם. מסתובבת בגן סאקר, ואת אומרת לעצמך, תודה לאל שיש לנו את עמק המצלבה. אני אומרת לך, אפילו חרדים בטוח מתפלל, אומרים תודה לאל, כי הכל שם, יש שם משהו מגן מבחוץ, ואת האבנים האלו. עכשיו, כמובן, זה יכולה להיות אשליה, יכולים דברים נוראים, יכולים להתחולל נכון. בין כותליהם, כפי שאנחנו יודעים. אבל חסד, יש גם משהו של החסד.
ושם גם הספרים שנמצא. שנותנת לה תרזה.
שמה יש שם?
הספרים שהיא נותנת לספרייה.
נכון, נכון. חלק היא אפילו לא יודעת לקרוא אותם, אבל זה לא כן. משנה, רק לשבת ולחוש את הדפים.
אבל את רוצה לומר משהו על זה? שמישהי מדת אחרת...
עוזרת?
נותנת לה קורת גג, בעוד שהיהודים, נשים יהודיות לא עוזרות לה, מנצלות אותה?
זו שאלה ממש מעניינת, כי בסופו של דבר, גם הנצרות הקתולית לא בדיוק... מתייחסה לנשים,
כן,
אנחנו יודעים, נשים נועפות, אוי ואבוי. אבל יש איזה מקום שבו, כאילו, המכנה המשותף נשים, שנמצאות במקום הכי נמוך של זה. עכשיו, יש לנו גם בית בושת מצד שני, אבל יש לנו גם את הבית בושת שהוא נמצא בתוך המנזר עצמו. בעצם יש לנו פה פשוט עזרה מדת אחרת, ממקום אחר, כן, שהוא לא קשור עכשיו לדת או לאום או יהודי או כל הדבר הזה.
זה מרחב נשי.
כן, מרחב נשי שוב, יכול, מרחב נשי אחר גם כן, כן. עובדות סוציאליות שהתעלמו ממנה. אבל זה מרחב נשי שהוא שוב שוליים, כי מנזר הוא מקום של שוליים.
כן.
הוא שוליים, הוא נמצא בשוליים, נכנסות לשם בנות.
וזה המקום אבל ששומר עליה. זה המקום כן. ששומר עליה.
פעמיים.
האנשים הרעים פעמיים.
נכון.
ואני רוצה לפתוח את המרחב הנשי הזה, ולקחת אותך כמה שנים אחורה. אוקיי. במשך הרבה שנים שלחת, שירים, בשמך גלית דהן קרליבך, למוסף תרבות וספרות של עיתון הארץ. פעם אחר פעם את שולחת שירים, ולא מפרסמים אותם, ואת לא מקבלת תגובה. ואז יום אחד החלטת לקחת את אחד השירים, את אחד הטקסטים, ופשוט למחוק את שמך ולכתוב שמשורר גבר שימצאת שם כתב אותו.
נכון.
והנה איזה פלא, פותחת עיתון והשיר מפורסם.
נכון.
כאילו, ג'ורג' אליוט קמה לתחייה, כל מה שקרה במאה ה-19, שנשים סופרות היו צריכות להמציא לעצמן נכון. שמות של גברים כדי להוציא ספרים. ופתאום, כשקראתי את זה, נזכרתי במקרה הזה שלך, בזה שאת במרכאות מזייפת זהות. ומה זה אומר על העולם הספרותי שלנו, ומה זה אומר עלייך כסופרת ומשוררת.
אז קודם כל, רק למען ההגינות, הטקסט ששלחתי זה לא היה אותו טקסט, אבל... זה אותו שדה, כלומר, כן. יש את הסגנון. מה זה אומר? אני חושבת קודם כל שאני נורא תעלולנית. אני אוהבת תעלולים. ואני חושבת שכל סופר שמכבד את עצמו, ראוי שיהיו לו כמה וכמה פרסונות. אנחנו לא יכולים רק להמציא דמויות אחרות, אנחנו גם צריכים.
אבל זה נעשה ממקום של כאב, שעשית את התעלול הזה.
אני לא, בכלל לא חשבתי שזה באמת יצליח.
כן.
שמרתי את זה הרבה זמן. שמרתי את זה, זה חצי שנה עד שזה יצא, ואני רק נהניתי לפתוח מדי פעם את האינטרנט, ולראות אימנואל בלום עם שיר שלי, ושזה כאילו, יש לו קיומי שלו. אז קודם כל נהניתי מזה. היה כאב, אבל הכאב הוא פחות, כי ברגע שהבנתי שיפלו אותי כזהות של אישה או סופרת, זה פחות נורא אם היו מפלים אותי כיוצרת. אז מבחינתי אני נעתי בין, הייתי אמביוולנטית, כאילו מה עדיף להתקבל בעולם? כאישה או כיוצרת? כלומר, אי אפשר להגיד לא ליצירה שלי, אבל לאישה כן. אומרים, אין לך כניסה פה. אני חייבת להודות שכיוון שנולדתי...
אנחנו מדברים על שנות ה-2000, כן?
נכון.
זה כמה שנים, זה לא... במאה ה-19.
ב-2015 זה היה. נכון, אבל העולם לא משתנה באמת.
באמת, גלית?
כן.
כי פרסמת לא מעט ספרים.
נכון.
לגדולים, לקטנים.
נכון. ו?
ואת מרגישה שאת צריכה להיאבק, להכניס ספר, להביא ספר לעולם?
אני נאבקת בכמה מאבקים. מאבק ראשון זה מאבק שקודם כל לכתוב אותו.
כן.
זה כרוך בסיוטים, וכרוך ביראת קודש, וכרוך בשמחה, וכרוך ביצירתיות, ומלא דברים. ההתקבלות לא פשוטה, ודאי, אבל למה? כי הקהל עצמו רוצה יותר ויותר דברים אחרים. לפעמים. הקהל רוצה דברים מוגדרים. הוא רוצה שיהיה סיפור על אישה, היא צריכה להיות דגם של משהו, פמיניסטית. הפוליטיקת הזהויות שהיא באמת תחנו אותה מכל הכיוונים, קשורה גם לסיפור הזה שהיה למוסף תרבות הארץ. צריכה לייצג משהו כדי לכתוב או כדי להצליח. או הרבה פעמים מפרידים את התוכן מהסגנון של ספרות. וזה לא נכון. לא נכון לעשות. אני יכולה לכתוב ספר על מרוקאים, והשבר העדתי, והכל. אבל הוא לא... מה זה אומר?
הוא לא ספרות, כן.
כן, מה זה אומר? הוא לא יגיד כלום, הוא אג'נדה.
אג'נדה, מסמך סוציולוגי. נכון. זה לא מטפס למעלה אל הלשון הספרותית.
נכון.
ומי זאת אביטל? היא לא מייצגת שום דבר. היא שוברת את כל הייצוגים, את אומרת? אביטל הג'ינג'ית?
היא לחלוט... היא הצטברות שלה.
כן.
אין ספור ספרי יתומים שקראתי. כן. ותמיד, תמיד התעסקתי בחוויית יתמות, כי זה הדבר הכי, זה החרדת נטישה הכי בסיסית שיש, וזה גם כאילו, זה תמיד שובר את הלב, כי החוויה הקיומית הכי בסיסית שלך, אתה הכי, שהכי אמור לגונן עליך, פשוט אין אותו, נשבר. ואז, מה אתה עושה? אז אם אתה בעולם המודרני, אתה הולך לפסיכולוג וממרמר ומתמרמר, אבל אם אתה בעולם של המאה ה-19, המאה ה-18, אין לך כל כך ברירה. אם בכלל תשרוד,
אבל למה זה מעסיק אותך, היתמות?
למה זה מעסיק אותי? אני חושבת היום היום כאילו, אחרי שאני קוראת את החיפוש אחר אב, אני חושבת שיש פה איזה משהו עצום שקשור לשבר עדתי, אבל לא במובן הסוציולוגי הרגיל, אלא לזה שהפטר, הפטר נוסטר באתי להגיד בכלל בלטינית, אבל האב והגבר במשפחה המרוקאית הוא מוסד מאוד מאוד חשוב, והוא נשבר לנו מול העיניים.
כן.
נשבר. כשאת רואה...
אבל זה משהו שהיה אצלך במשפחה?
כן, הוא היה, אני מניחה שאני לא מיוחדת בזה, אבל הרבה גברים או אבות, או, הם היו בעצם בין המשפחה לבין המדינה.
כן.
האנשים היו הכי בקצה, זה ברור שהן היו הכי בחדר האחורי.
מצד שני, הם תפקדו. לפעמים הגברים לא הצליחו לתפקד אחרי ההגירה, והאנשים, האימהות, הסבתות תפקדו. הם החזיקו בית.
הם היו נכון, אבל... נכון. נכון? נשים היו הכי הרבה בוודאי, כן. כלומר, הם היו צריכים גם בחוץ, גם בפנים, גם כן. מול המדינה. סבתא שלי, כן. ודאי, היא הייתה תופרת בערב, מנקה בתים, גדלת ילדים, ודאי. אבל גם סבא שלי, אני גדלתי במשפחה שגברים חייבים לפרנס, אין דבר כזה.
כן.
ויש איזשהו שבר כזה של מוסד אב.
אנחנו מדברות שוב ושוב על היתומים, אז נתחיל עם הג'ינג'ית, עם גילגי, או בשמה הישראלי בילבי, של אסטריד לינגרן, הסופרת השוודית, הילדה עם הנמושים והעצמות שחיה לבד, גם היא יתומה, יש לה קוף מיסטר נילסון, יש לה גם סוס שמתגורר במרפסת, בית ספר אאוט, הרפתקאות אין, והיא באמת ילדה מורדת, שמנסה גם להמריד ילדים אחרים, ומספרת לעצמה שאבא שלה הוא איזה, אולי, רב חובל שהלך לאיבוד, ולכן הוא לא חוזר.
נכון.
אמא שלה היא מלאך בשמיים, היא בורדת ומחסלת את כל החוקים. והיא ממש מבצבצת מתוך אביטל, אוחיון שלך.
גילגי.
גילגי, כן.
אוקיי. קשה בישראל להגיד, כי השם המקורי זה, זה פיפי לונג סטוקינג, ואז כן. אמרו, לא, לא מחונך, אז עשו גילגי, ואז שינו את זה לבילבי, כדי שהבילבי ייפול כן. בדיבוב עם הגילגי הזה, עם הפיפי הזה, מבלבל. אבל מצד אחד, יש כאן זיקה מובהקת ליתומות וליתומים שגדלו. אבל מצד שני, יש פה גם לעג לזה, כיוון שחייה של, של אביטל אוחיון אינם אשראי יתום אני.
כן, כמו של... אצל בילבי, שאיכשהו יש לה בית ויש לה נכון. כסף, לעשות את כל הרפתקאות ולעשות ולמרוד.
נכון.
אביטל אין לה כלום.
נכון.
כלום.
ממש שום דבר. זולת באמת נפש מאוד רחבה ודמיון שרק גרוע. כי כן. תמיד התקווה היא המזעזעת. כשיש ייאוש, אז הכל מיואש, אבל כשיש תקווה לחיות, אתה אומר, נו, איך, נו לי לחיות את זה. ואז מתאכזב כשאתה נופל. אז הנה בין ה... אני קצת לועגת לסיפורי יתומות האלו, ומצד שני, גם, היא גם אוהבת אותן. אז זאת הזיקה.
אנחנו פה עם החמישה ספרים שאת אוהבת, ויהיו פה היום הרבה יתומים נכון. ויתומות, שגם את מזכירה אותם ברומן שלך.
נכון. אז גילגי, אני בחרתי את התרגום שהיה בילדותי. בקצה של עיירה קטנה אחת, מצויה גינה עתיקה. ובה עומד בית ישן, בבית זה גרה גילגי. גילגי גר בי, היא בתשע, וגרה שם לבדה לבדה. לא אב לה ולא אם, דבר זה אולי נוח מאוד, שהרי אין מי שמצווה עליה לעלות על משכבה דווקא ברגע המשעשע ביותר, ואין מי שיחריכן על לשתות שמן דגים כשחשקה נפשה בסוכריות. לפני זמן רב היה לגילגי אבא, אותו אהבה מאוד מאוד, כן, כמובן, הייתה לה גם אמא. אולם לפני זמן קורב, שגילגי לא זכרה אותה כלל. אמא מתה בעוד גילגי תינוקת בהריסתה. פורצת בצווחות איומות כל כך שאי אפשר היה להימצא בקרבתה. גילגי האמינה שאימא יושבת עכשיו למעלה בשמיים ומציצה למטה על ילדתה דרך חור קטן, וגילגי הייתה מניפה יד אליה ואומרת, אל תדאגי, אני אסתדר מצוין. את אביה לא שכחה גילגי. הוא היה רב חובל והיה שט על פני הימים הגדולים. גם גילגי הייתה שטה איתו בספינתו עד שפעם נסחף אביה לים בסערה ונעלם. אבל גילגי בטוחה הייתה ששוב ישוב באחד הימים, האמן האמינה שהוא צף על פני המים והגיע לאיבו מצויים כושים רבים, ואבי המלאך על כל הכושים מהלך כל היום וחתר זהב על ראשו. אז זו הפתיחה של גילגי, ואנחנו ממש...
מלך ליר, הנה, עם כתר על ראשו. האבא מדמיינת אותו כמו איזה מלך.
כן, אבל האמא מתה.
כן.
והאמא בסדר, אמא נופפת לה לשלום, זה גן כן. עדן, אמא היא קדושה. ואני מטורפת על הספר הזה, כי הוא אנרכיסטי כל כך. כאן הספרות יתומים היא באה מתוך משהו אחר. אנחנו רואים כבר מההתחלה שזה הולך להיות ספר קרנבלי, לא עצוב.
מאזינות ומאזיני כאן תרבות, איתי באולפן, הסופרת גלית דהן קרליבך, והיא הגיעה לפה היום עם הרומן החדש שלה, מזל יתומה, שראה אור באחוזת בית, עם הגיבורה היתומה שלה, אביטל אוחיון הג'ינג'ית, ועם הספרים שהיא הכי אוהבת. חלק מהם עוסקים גם ביתומים, וכבר אנחנו הולכים לעוד אחד, שגם אם הסוף הוא טוב, וגם אם יש אפיינט,
okay.
הדרך לשם רצופה, רצופה איסורים, דייוויד קופרפילד.
נכון.
הרומן של צ'רלס דיקנס מ-1848, באמת אחד מהרומני החניכה החשובים ביותר בספרות המודרנית, כתוב בגוף ראשון, דייוויד נולד אחרי שאביו מת, כלומר הוא כזה, הוא יתום, חצי יתום, mm-hmm. אמא שלו ניסית בשנית לאב חורג שכמובן מתעלל גם בו, וגם באמו הוא מוצא מן הבית לאיזושהי פנימייה, שגם שם המנהלה מתאכזר אליו, ולאחר שאמא שלו מתה גם בפנימייה לא מחזיקים אותו, והוא פשוט נאלץ ללכת ולעבוד בבית חרושת, עד שהוא פונה לדודתו, הרחוקה שאין קשר אימה ומבקש ממנה בית, mm-hmm. והיא מאמצת אותו, היא גם מחליפה לו את שם משפחתו, וזה מבוסס בין היתר גם על החיים של ג'רלס דיקנס, mm-hmm. באמת סופר סופר חברתי, כי גם אבא שלו ישב בכלא בגין חובות, והוא בעצמו נאלץ לעבוד בבית חרושת, אז נכון. הוא הכיר את, את דייוויד קופרפילד, הוא הכיר טוב מאוד מגופו ונפשו.
נכון.
ויש עוד דמויות רבות שמאכלסות את האומן הזה.
דיקנס היה האומן, תמיד תוהה מה היה קורה, איך הוא צריך לזכור את כולם, כאילו זה...
מי זה דיוויד קופרפילד בשבילך?
זה בשבילי ספר שכל כך אהבתי כשאת, אני לא זוכרת כבר את התרגומים שהיו, כי היו מקוצרים וכולי, כן. עד שהיה, ועכשיו זה תורגם בידי לי עברון לפני כמה חודשים, שזה שנה, ספר נפלא. דיוויד קופרפילד הוא בדיוק האימות מול המודרנה. ולא סתם, הספר הנגדי לו זה התפסן בשדה השיפון, שגם מתחיל, אני אומרת מהזיכרון, אם אתם רוצים לדעת איפה נולדתי ואיפה הייתי פה, כמו דיוויד קופרפילד, ואנחנו יודעים שלא קוראים לגיבור של התפסן בשדה השיפון, אולדן קולפילד, נכון?
כן.
זה בדיוק זה, זה כאילו, זה מישהו שהוא נולד לנסיבות איומות, והוא שואל את עצמו בשורה הראשונה, כמובן, לא שואל אותו, זה קורה לאחר שנים רבות, אבל הוא, האם אני הולך להיות גיבור? ותכף אני אקרא את זה. והאם אני הולך להיות מנץ'? מה אני הולך לעשות עם, הנה, כל הקלפים שקיבלתי עכשיו, מה אני הולך לעשות
איתם? או שלא קיבלתי,
לצורך. כן, או שלא קיבלתי, או קיבלתי קלפים גרועים, או...
כן.
כן. ג'ון ארווין, כשאני סופרת שאני, סופר שאני באמת משוגעת עליו גם כן, לא סתם קורא תמיד את הספרים שלו, יש את בית הקנות השחר, ששם הרופא דוקטור לארץ' יושב וקורא כל ערב, אני חושבת מדורית הקטנה, אני לא בטוחה, אני חושבת, אז הוא קורא כל פעם את הסיפור הזה ליתומים.
כן.
יש איזו, יש איזה סדר בכאוס הזה, ויש איזה נחמה במה שדיקנס מספר. נכון שזה גם סופר חברתי, אבל אני דווקא רואה את דיקנס כאילו בחדווה משפטית, פריץ, כאילו מילים וסיפורים, גם אל תשכח, בואו לא נשכח שהוא גם קיבל כסף לפי מילה.
כן.
הבת שלי, כמו שאני הייתי מכריחה אותה לקרוא את הספרים, היא אומרת לי, אמא, אבל יש פה 30 דפי נאום בבית מרזח, לא מעניין. אמרתי לה,
כי זה התפרסם בעיתונים בהמשכים.
בהמשכים, לא, אבל אמרתי לה, אבל פרח, ככה קוראים לבת שלי, את מבינה ש...
זאת הייתה הפרנסה שלו. בדיוק. כבר לא חיים קשים.
כנראה הוא צריך לשלם חשבון חשמל באותו חודש. אין ברירה, אז הוא פשוט קיבל לפי זה. אז אולי אני אקרא את הפתיחה. זה ממש ממש קטן, כי אם אני עצמי אתגלה כגיבור של חיי, או מישהו אחר ימלא את התפקיד הזה, הדפים האלה יעידו. אתחיל את סיפור חיי בתחילתם של חיי, וארשום שנולדתי כפי שסופר לי ואני מאמין, ביום שישי. ב-12 בלילה, צוין שהשעון החל להקות, ואני התחלתי לבכות בעת ובעונה אחת. ואז יש עוד קטע קטן שבגלל היום והשעה של הולדתי הכריזו האחות ועוד נשים יודעות חן מאזורנו שגילו בעניין רב חודשים לפני שהייתה אפשרות להכיר אותי באופן אישי. ראשית שנגזר גורלי לסבול ממזל רע כל חיי, ושנית ששמורה לי הזכות לראות שדים ורוחות. שתי מתנות המורעפות ככה האמינו על כל תינוק ותינוקת הנולדים לקראת השעות הקטנות בלילה שבין יום שישי לשבת. שאגב גם אני נולדתי בין שישי לשבת. כן. וואי, זו פתיחה פנטסטית, כי קודם כל היא מתחילה לידה, ואנחנו יודעים שסיפורי לידה הם תמיד מיתוסים, לא כן. המכניקה של הלידה, אלא כל האנשים הגדולים, איך הם נולדו, אפרודיטה מהקצף, כל המיתולוגיה היוונית, משה, אז יש לנו פה קודם כל התחלה של גיבור, שהוא לא יכול להיוולד סתם, הוא צריך להיוולד, גם יש לו אחר כך ממשיך, הוא נולד עם חלק מהשיליה על הראש, ואז אומרים שזה חלק מהמזל. יש פה סיפור של ילד ש... כל הקלפים, כמו שאת אומרת, לא היה לו שום דבר, כן. והוא הולך לעשות מהחיים הולך, שלו.
המודלים הגברים הם רק מודלים של אכזריות, ובמקום נכון. להיות גבר אכזר,
נכון.
הוא הופך להיות גבר טוב.
נכון.
הוא בוחר כל הזמן, יש לו, הוא הרי פוגש כל מיני נוכלים.
נכון.
ברומן הגדול הזה.
ואיך אנשים טובות.
הוא בוחר בטוב.
נכון. וכמה נשים נהדרות יש. נכון. זה מדהים. האימא שלו והדודה שהיא נפלאה,
כן.
איך שהיא עוזבת בכעס אחרי הפרק הראשון, כשהיא מגלה שזה בן
ולא בת,
ולא בת שזה הפוך מאבא שלי, כן?
אז... ואחר כך אבל היא לוקחת אותו.
תחת חסותה.
תחת חסותה.
העניין של פטרונות הוא דבר שמאוד מעניין אותי, אז אולי אנחנו יכולים להגיד ברמז קטן, שגם ברומן שלי, שכולם שואלים על החיתוב פורט, אז הנה, יש לנו איזה משהו קטן של פטרונות. זהו, לא נוכל להגיד כן. יותר מזה.
כן, אבל שוב, כאמור, הרבה נעצים, הרבה דברים מספרי יתומים נמצאים בתוך מזל יתומה שלך.
1+5 אורחים וספרים עם ענת שרון בלייס.
בחרנו שני ספרים עם יתומים, ועכשיו ספרים אחרים. אנחנו ממשיכים לספר הבא, נשאר באנגליה. גאווה
okay.
ודעה קדומה, ג'יין אוסטין.
Okay.
שהפתעת
נכון.
אותי.
כן, הפתעתי.
כי חשבנו, כן, כי חשבת אולי לדבר על אבא ערך רגליים.
נכון.
ועוד יתומה שהיא גם יתומה כותבת, סופרת, שהיא גם מתעסקת, היא כותבת מכתבים, זאת אומרת, היא באמת מאוד מזכירה את אביטל שלך, הגיבורה של אבא ערך רגליים.
כן, קוראים לה ג'ודי גרושה, זה שם
כן,
כזה.
כן, גרושה, נכון, של סופרת נכון. ג'ין ובסטר. אבל בסוף את מוותרת על אבא ערך רגליים ועל הסופרת שמתהווה שם ובוחרת בג'יין אוסטין.
נכון. למה?
למה?
אולי כי אני נמצאת בתקופה כזאת בחיים, שבה הבנתי לחלוטין, תמיד לא הסכמתי עם זה שגאווה ודעה קדומה זה ספר רומנטי לחלוטין אף פעם, אבל בשנים האחרונות אני מבינה לחלוטין את יחסי הכוחות בין גברים ונשים, דרך הספר הנפלא הזה, שתכף נקרא כמובן את הפתיחה הכי מפורסמת שיש, מעמדות.
כן, ברור.
וכסף. זה דברים שלא מדברים עליהם, כשאת מדברת על נישואים, כשאת מדברת על אהבה, את לא מדברת על מעמד.
שצריכה להתחתן עם גבר שיש לו כסף או ירושה, כדי נכון. שיהיו לחיים. אנשים אז נכון. לא יכלו לרשת
נכון.
באותה תקופה.
נכון. כשאנחנו שומעים על
גבר... ג'יין אוסטין שייכת למעמד הזה, אבל היא גם מבקרת אותו מבפנים.
נכון. וכשאנחנו שומעים על גברת בנט, שאני חולה על הדמות הזאת, שהיא האישה הכי גסה ובולגרית שיכולה להיות, והיא כמו בשוק. זאת היא תתחתן, לידיה תתחתן פה, ואת תתחתני פה, וכדאי לך עם הבחור ההוא, ובינגלי, וכמה כסף יש לו. אבל היא באמת דואגת, כי היא מבינה שזה המצב, אין לה ברירה, היא צריכה להיות פרגמטית.
כן.
לעומת האבא, שפשוט לא עושה שום דבר, ורק יושב בספרייה, אבל כולנו נורא אוהבים אותו, כי הוא נורא מצחיק, ונורא חינני, והוא סרקסטי. אז רציתי לבחור את זה. כי בסופו של דבר, אנחנו מדברים גם על משפחות, לא רק על יתמות. כן. והמאה ה-19, כאילו, גם, אנחנו גם מוצאים עוד אישה, כמו שסיפרת מקודם, שחותמת את כל הספרים שלה, by a lady. כן. לא כותבת ג'יין אוסטין. וזהו, אז זאת הייתה הבחירה שלי, רציתי להפתיע אותך קצת. אבל כל מוסד המשפחה, אני קראתי אותו כל פעם כמשהו אחר, בהתחלה אולי קצת רומנטי, אחר כך, כל פעם זה השתנה. אבל בשנים האחרונות, גם כאישה גרושה, וכל הדבר הזה של מעמדות, וכסף, ושוויון, זה השתנה, לא השתנה, אישה לבד, לא לבד, באמת אנחנו עצמאיות, אולי לא עצמאיות. כל הדבר הזה התלבש על הספר הזה.
כן.
לכן קראתי אותו בצורה אחרת.
זהו, כי הוא תמיד ממשיך להיות רלוונטי, אגב, באמת כמו שאת אומרת, היכולות שלנו לפרנס את עצמנו גם בישראל של 2023, בעיקר אם אנחנו עוסקות בתחומים של חינוך ותרבות,
נכון.
תחומים שפחות משלמים בהם, כי הם לא הייטק, אבל הם הנפש,
נכון.
גם שלנו כיחידות וגם נפש האומה, אין מה לעשות, זאת הנפש הישראלית ונפש של כל אומה ואומה. אז בבקשה, אז הפתיחה אני... של גאווה ודעה קדומה.
אמת המקובלת על כולם היא שרווק בעל רכוש גדול מן הסתם חש מחסור ברעיה. גם אם בבואו לסביבה חדשה יודעים רק מעט על רגשותיו או על השקפותיו של איש כזה, עובדה זו חרותה עמוק כל כך בנפשן של המשפחות השכנות עד שהוא נחשב לרכושה החוקי של זו או אחרת מבנותיהן. מר בנט יקירי אמרה לו גבירתו יום אחד, שמעת שאחוזת נטרפילד הוזכרה סוף סוף? מר בנט השיב שלא שמע. ועוד דרך היא הוזכרה, השיבה היא, עובדה שמר אטלונג בדיוק הייתה שם והיא סיפרה לי הכל. מר בנט לא השיב. לך רוצה לדעת מסחר אותה קרה אשתו בקוצר רוח? את רוצה לספר לי, ולי אין שום התנגדות לשמוע. מבחינתה זה הספיק.
זה מצחיק.
נו, ג'יין אוסטין, היא סופרת מצחיקה.
היא מאוד מאוד מצחיקה.
ושנונה, ואין לה שום בעיה לרדת, כאילו היא כל כך אוהבת את הדמויות שלה, שהיא אין לה הפרדה עכשיו. בסדר, זאת אישה, אבל ככה היא מביאה אותה. כדמות המלאה, גם אם זה לא בדיוק פוליטיקל קורקט, של לעשות את האישה הזאת המונית, ואת הבעל נורא מרוחק, ויושב כמו אח חרמון. כן? אז זאת הבחירה שלי ש...
Under Milk Wood by Dylan Thomas.
To begin at the beginning. It is spring, moonless night in the small town, starless and Bible black, the cobble streets silent and the hunched quarters and rabbits wood limping invisible down to the slow black, crow black fishing boat bobbing sea.
ומכאן נלך לוואלש, לא רחוק משם, למשורר דילן תומאס, שכתב את היצירה שלו תחת חורש החלב בשנת 1953. למעשה יצירה קליידוסקופית, רב-קולית, מופרעת, חתרנית, שבכלל הוקלטה דבר ראשון כתסקית רדיו. אני חושבת שזה אפילו קרה, והוא אפילו לא הספיק לשמוע את זה, דילן תומאס, כי הוא מת זמן קצר לפני זה.
מהרעלת אלכוהול.
כן, בעיירה בוולש יש את החיים ההגונים, ויש בלילה מי שפורע אותם.
נכון.
עד הקצוות, סקס, וכאלה שרוצים לרצוח את הבעל הזה, נכון, האישה את זה.
נכון.
כל מה שעשו, עושים.
בשביל זה הספרות קיימת. בשביל
זה הספרות
נכון.
קיימת. נכון.
אז קודם כל, תחת חורש חלב, או בצל חורש חלב, או אנדר מילקווד, של דילן תומאס, דילן תומאס, אני התאהבתי בו. אני לא יכולה להשתתף בכזאת תוכנית רצינית וכיפית, בלי להתייחס לדילן תומאס.
כן.
אני מאוהבת בו. הוא מוזיקלי מאוד.
ברור.
ממש. ונכון שהוא מווילס, וכשקראתי את התרגום הראשון, דרך אגב, היום אני אקרא מתוך התרגום של ערן סלגוב, שהוא נפלא, אבל אני אקראתי את התרגום של שולמית הר אבן, אז הוא מאוד מאוד מוזיקלי, וכשאני הכרתי אותו לראשונה, אני אמרתי לעצמי, אוקיי, הבן אדם הזה נולד בסדרות. זאת הייתה התחושה שלי. כי הוא הקים את עיירה לרגיב, שזו כללה בוולשית בהיפוך אותיות מאוד גסה. הוא הקים אותה לתחייה, את העיירה, הכפר המוזר הזה, ופשוט כל מיני טיפוסים משונים מסתובבים ביריעה הזאת. ואני אוהבת את זה, כי זה מה שהספרות מאפשרת.
הטיפוסים המשונים, כן. החתרנים, הפושעים.
נכון. הבעל שרוצה להרעיל את אשתו.
וכל זה בשפה השירית היפה ביותר. כאילו, הכולם עטופים ביופי הגדול ביותר.
נכון, נכון. ופואטי, ולירי, ומוזיקלי, כן. וכל מה שזה יהיה. אז גם בסדרות, תמיד בילדותי, היו תמיד אנשים עזועים נכנסים לבתים. אני זוכרת את אנג'לה, שהייתה באה לסבתא שלי, בכל יום שבת, לוקחת, אוכלת מהסירים, מהדגים, כל השמן עוטף לה על הסנטר, אף אחד לא רצה לאכול יותר, הסבתא שלי ראתה את זה. במקום להגיד לה ללכת, היא עשתה משהו אחר. היא הכינה סיר דגים רק לאנג'לה ולכולנו. ואז הייתה נשארת אנג'לה הזאת עד מוצאי שבת, וזה לא היו הדמויות של הילדות שלי, ואף אחד לא חשב לקרוא למשטרה או משהו כזה. זה נראה מאוד טבעי. אז אני מטורפת על הכפר הזה, ואני אוהבת את זה, כי הוא פשוט כל כך כל כך מוזיקלי. אז שאני אפתח?
כן.
אוקיי. להתחיל בהתחלה. זהו אביב, לילו ירח בעיירה, לילו כוכב ושחור מקרא, משעולים מאובננים שקטים ומגובננים, וחורש האהבים והארנבים מדדה בין רואים מטה, אל שחור שזיף, שחור זרזיף, שחור עורב, אל ים נדנדוגיות. הבתים סומים כחפרפרות, אם כחפרפרות רואות יפה הלילה, עם קי כתיפה מזרבבים. או כמו רב חובל קץ סומה, בכיכר העמומה בין המשבה לשעון העיירה. החנויות אשר באבל, איכה לעיר בבגדי האלמנות, וכל אנשי העיירה הרדומה וההלומה שינה ישנים כעת. אס, ישנים התינוקות, העיקרים, הדייגים, הסוחרים והקשישים, סנדלר, מורה, דבר ופונדקאי, הקברן, היצנית, שיקור, חיית, מטיף בשער, שומר החוק, שולות צדפות, רגליהן קרומות כשל ברווז ורעיות מהוגנות. נערות צעירות מוצאות רכות על יצואן, או גולשות בחלומן בטבעות ונדוניה מלוות לחופה בידי גחליליות במורד חורש נוגן וגב. יוצרת פה.
יש פה מוות אבל שמרחף.
נכון. של שנת המוות בעצם. כן. נכון.
אבל כל ההילולה וההתפרעויות מסלקים אותו החוצה. וכמה קשה לתרגם את זה.
מאוד. לא, זה גאוני.
כן. מה עוד את אוהבת בספר הזה? או שיש דמות מסוימת?
אני מאוד אוהבת את הספר, אני רוצה לקנות לי אותו. את מרעילים ידועי שם, שמרפיום רוצה להרעיל את אשתו.
כן, אולי נשמע אותו קצת.
לבדו, במעבדה הרוכשת של משאלותיו הכמוסות, קוצץ מרפיום בין צנצנות וחוויות חורשות רע, תופף לו עקב בצד אגודל בינות לסבכי עשבים רצחניים, איסורי תופת, מפזזים במבחנותיו, רוקח במיוחד עבור גברת פיו, דייסה ברעל שטרם נודע למדענים, שיצרוב ופעפע בה כערס, עד שינשרו אוזניה כמו תאנים. בהונותיה ישחירו, יגדלו והתנפחו כמו בלונים, וכיתור יתפרץ מתוך טבורה בצעקה.
את כמעט רוצה חלילה שירעילו אותך עם כל המילים האלה.
ברור, זה שימוש במילים נהדרים. ואז היא שואלת אותו, גברת פיו, מה זה הספר הזה ליד השוקת שלך, מר פיו? והוא אומר לה, מחקר תיאולוגי יקירתי, חייהם של קדושים מפורסמים.
אנחנו חותמות עם משהו אחר, אחר לגמרי.
נכון.
מרפא הבושם, ספר כן. צמחים לפי תורת הרמב״ם.
נכון.
לא הגעת לפה עם צמחים אגב, רק עם הספר, אז על מה מדובר?
עם גלית. הספר. אז מרפא הבושם זה ספר שקיבלתי בכיתה ג' כפרס על... שהייתי תלמידה מצטיינת, לא בהתנהגות, היה פרס למצטיינים בהתנהגות ולמצטיינים בלימודים, אז אני כבר הפסדתי את הרכבת של להיות לא פרא אדם. והספר הזה היה בשבילי, וזה מדהים, כי הרי הרמב״ם, הוא אוהב את אריסטו, את שביל הזהב, איך לחיות חיים מאוזנים, דמיונות אאוט, רציונל אין. בדיוק. אבל הספר הזה, הוא פשוט... מספר באלף בית, זה ספר שמי, כאילו, כל פרי שיש, אבטיח, מלון, כאלו, פשוט כותב את כל הסגולות של כל הפירות וכל הירקות, ובסוף יש גם פרקי חיים, איך אפשר לחיות.
איפה למדת שנתנו לך את הספר הזה מתנה?
בבית ספר יעלום, בממלכתי דתי, באשדוד, בכיתה ג', קיבלתי את זה מהרב שאולי, שלדתי הוא כתב את זה, או משהו, אבא שלו עשה את זה, משהו. אני באותו רגע הייתי פשוט... מאופנטת לספר הזה. זה היה כמו ספר של מכשפות, עם כל מיני רצפטים, מה לעשות. אז הספר הזה, אז הוא היה כמו, קודם כל אני באה ממשפחה שהיא עוסקת גם במאגיה וקבלה. הסבא שלי והסבא רבא רבא, הם היו מרפאים במרוקו, והיו מסתובבים ומצליחים לבצורות, הם היו מתמחים בזה. אני מתה על מזג האוויר. ופשוט היה לי משיכה תמיד לרצפטים. איך אדם יכול לחיות חיים טובים,
קודם דיברתי איתך על רצפטים לרעל, עכשיו זה רצפטים למשהו טוב, נכון, משהו מרפא.
נכון, אבל דבר שאי אפשר לקיים כן. אותו. את אי אפשר, אי אפשר, זה כאילו, אני תמיד אלך על הקצה, גם את שביל האמצע, אני אקח לקצה.
כן.
פשוט לקחתי סתם, סתם, סתם משפט מתוך פרקי החיים של הרמב״ם להגיד על זה. אז לעולם ישכים אדם ויוכל פת שחרית ולא יצא מביתו לעבודתו ומלאכתו קודם שיוכל. דרך גוזמה אמרו, 60 איש אינם מגיעים בכוחם ורעננותם לזה האוכל פת שחרית.
ארוחת בוקר, זאת הארוחה הכי חשובה, מה כן. שהרבה אנשים מדלגים.
נכון.
אז תלכו לאכול ארוחת בוקר, ובינתיים תמשיכו להזין לגלית דהן קרליבך ולי, ואנחנו לחתום okay. עם מכתב של מישהו אחר, מכתב של החוקר הזה, העורך דין הזה, שהחיתוב פורט, המיטיב של אביטל אוחיון, מפעיל כדי שיאתר את אביטל, וכדי שימצא לקורת גג, בלי שאביטל עוד יודעת למה, מה הוא רוצה ממנה, ואיזה מכתב יפה הוא כותב לו פה על הספרים שהוא מכין לאביטל. בבקשה, okay. בואי נחתום את השיחה.
לכבוד החיתוב פורט, אני מדווח לך שבהתאם לבקשתך נכנסתי וסידרתי את הדירה הקטנה. רכשתי מלאי של ספרים שהקטנה אוהבת, משתיים ספרים יד שנייה, כדי שלא יראו חדשים. את הספרים בחרתי לפי מעקב בכרטיס הקורא בספרייה של נאות קרקס ותקוותנו ברוממה. בין הספרים, דיוויד קופרפילד, פוליאנה, אשרה יתום אני, תקוות גדולות, אוליבר טוויסט, התרגום ישן מאוד לטעמי, אבל זה מה שמצאתי, רוני הבת השודד, ואוספתי גם ספרי מתח של אגתה קריסטי, שתמיד טובים להירגעות. אני זוכר את הספרייה במשרד, בלי מר סמיילי והרקול פוארו, אי אפשר היה לצאת לשום פעולה. בעשותי זאת, האם עליי לקוות שהמבצע הושלם בהצלחה והיעדים הושלמו? בלי להכיר אותה ישירות, נקשרתי לקטנה שלנו. חזרתי ואמרתי לקדו שוב ושוב שלא יגזים, לא איתה ולא עם החתול. אני מקווה שכך היה ומקווה שהיא לעולם לא תחזור למקום המתונף ההוא. רק בטוב ובבריאות בשנה האזרחית החדשה שלך, שין בר יונה, עורך דין ונוטריון.
מה שלום טולי החתול של אביטל אוחיון? בסוף זה הכי חשוב לי, חתולים.
בשיבה טובה.
כי זה מדהים כל האנשים שמפקירים אותה ולא מטפלים בה, ואיך היא מטפלת בחתול הזה. איך היא מטפלת בו?
היא אוהבת חיות ובעלי חיים, רק מבני אדם היא פוחדת.
ג'ינג'ית.
זהו.
הסופרת גלית דהן קרליבך, עם הרומן החדש שלך, מזל יתומה, תודה רבה שהיית פה, ועם הספרים שאת אוהבת.
תודה רבה, ענת, זאת הייתה שיחה מרתקת.
איזה כיף. ולי קוראים ענת שרון בלייס, כל תוכניות 1+5 תמיד זמינות לכם בעמוד ההסקטים שלנו, בכאן ועוד פרטים בדף הפייסבוק של כאן תרבות. תודה לכם ולהתראות.